אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
שעה בינלאומית 20 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. הלחץ הבינלאומי על ישראל גובר, אתמול הודיעה ממשלת קנדה על הפסקת מכירת נשק לישראל, אף שקנדה כמעט לא מוכרת נשק כזה. רבים בקנדה סבורים כי זהו פרס לחמאס. חברי פרלמנט יהודים מן המפלגה הליברלית השלטת מרגישים שאולי אין להם מה לחפש במפלגה, בראשם אנתוני האוספאדר.
I'm going to take some time to, you know, reflect on whether or not I fit, you know, and by extension whether my community really fits.
אצטרך לקחת זמן מה כדי לראות האם אני מתאים ומה הקהילה שלי חושבת. הייתי מבצע את מהלך ההתבוננות הזה בכל מקרה, אבל מה שדחף אותי יותר מכל הנקודה שבה אני נמצא, הוא מחיאות הכפיים של העמיתים שלי למפלגה. הם ידעו איך הרגשתי ובכל זאת מחאו כפיים להחלטה נוראית נגד ישראל שמשווה בין ישראל לארגון הטרור חמאס. זה גרם לי לחשוב. אז האם תאבד מפלגתו של טרודו חבר פרלמנט לטובת השמרנים? בהמשך רעיון בלעדי עם חברת פרלמנט מן המפלגה השמרנית בקנדה שהתנגדה להצעה. מזכ"ל אונר"א פיליפ לזריני אומר ישראל מונעת את כניסתי לרצועת עזה ומתאר את המצב ההומניטרי ברצועה חסר תקדים.
is a situation almost unseen when we talk about famine. Usually the famine we used to deal with were either in Eastern Africa or in the Sahel, and they were very slow onset. It takes usually years, and it's a combination of, I would say, conflict, climate change, change and failed policies. Here we talk about a famine in less than 4 months.
זה מצב שכמעט לא נראה כמותו כשמדברים על רעב. אירועי הרעב שאנחנו רגילים לטפל בהם הם לרוב במזרח אפריקה או בסהל. מדובר בתהליכים איטיים שלוקחים שנים. הם שילוב של קונפליקט, שינויי אקלים ומדיניות כושלת. כאן אנחנו מדברים על רעב בפחות מארבעה חודשים. עכשיו זה רשמי, שנת 2023 הייתה הקיצונית ביותר שנמדדה מאז החלו מדידות האקלים. כך עולה מדוח של הארגון המטאורולוגי העולמי שמציגה סלסט סאולו, מזכ"ל הארגון.
The year 2023 set new records for every single climate indicator. This annual report shows that the climate crisis is the defining challenge that humanity faces. It is closely intertwined with inequality crisis, as witnessed by growing food insecurity, population displacement, and biodiversity loss.
שנת 2023 קבע שיאים חדשים בכל אינדיקטור אקלימי. הדוח השנתי מראה כי משבר האקלים הוא האתגר המכונן שעומד בפני האנושות. יש לו קשר הדוק עם אי שוויון, כפי שעולה מחוסר הביטחון התזונתי הגובר, עקירת אוכלוסייה ואובדן המגוון הביולוגי. המצב בהאיטי רק הולך ומדרדר, אחרי שראש הממשלה אריאל אנרי הודיע שהוא לא יכול עוד מול הכאוס במדינה. עכשיו השולטות בשטח הן הכנופיות, בהן זו של ראש כנופיה המכנה עצמו ברביקיו.
נוצין פארי קונט ראיניו קריקום. נו פארי קונט ראיניו קונסי סקיריטי נאסיון שני. נו פארי קונט ראיניו קוגוק. נו פארי קונט ראיניו קפט אנדר מיזון בלאש.
אנחנו לא מכירים בישיבות של מדינות אמריקה הלטינית, אנחנו לא מכירים במועצת הביטחון של האום, אנחנו לא מכירים בפורום המשותף לכנופיות, אנחנו לא מכירים בבית הלבן. גורלה של האיטי כבר נחרץ, אנחנו נכריע את עתידנו. וגם... השחקן האנגלי-יהודי אירון טיילר ג'ונסון יהיה כנראה ג'יימס בונד הבא, כך דיווח הצהוב בון סן הבריטי. הפקת הסרט ה-26 בסדרה המצליחה על סוכן 007 צפויה להתחיל כבר בהמשך השנה. התפקיד הוצע לטיילר ג'ונסון, החתימה על החוזה תתבצע כבר השבוע. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה, בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום לאמיר שמואלי כאן באולפן בתל אביב. אנחנו פותחים ביחסי ישראל-קנדה, יחסים שנדמה שרק הולכים ומדרדרים. אתמול הודיעה קנדה על השיית מחירת ציוד צבאי לישראל וספגה ביקורת חריפה משר החוץ ישראל כץ. במפלגה השמרנית, שעל פי הסקרים תנצח בבחירות הבאות בקנדה, זועמים. כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן, שוחחה עם אליסה לנצמן, מי שהיה עשויה להיות סגנית ראש ממשלת קנדה הבאה.
יממה אחרי שממשלת קנדה קיבלה החלטה לקדם את פתרון שתי המדינות ושורת עיצומים כלפי ישראל, מהרה שרת החוץ להודיע שתפסיק למכור לישראל ציוד צבאי. השבוע דיווחנו כאן שקנדה לא חיכתה להצעה אנטי-ישראלית, וכבר חודשיים שהיא מעכבת העברה של 30 רכבים משוריינים, משקפות לראיית לילה ורחפנים שרכשה ישראל. את חלקו השני של סעיף הנשק לעומת זאת לא הזכירה שרת החוץ, כך שלא ברור אם וכיצד תפעל קנדה לוודא שכלי נשק לא מגיעים לידי חמאס. מי שהתנגדה להצעה שעברה לבסוף בבית הנבחרים, היא סגנית ראש מפלגת השמרנים של קנדה מליסה לנצמן, כוכבת עולה בפוליטיקה הקנדית שלא חוששת לפתוח את הפה. במקרה היא גם ציונית, מילה גסה בקנדה. הבחירות לפרלמנט יערכו רק בעוד שנה וחצי, והסקרים חוזים שמנהיג השמרנים פייר פוליאב יהיה ראש הממשלה הבא. ברעיון מיוחד שנערך לפני ההצבעה בבית הנבחרים, סיפרה לנו מספר 2 במפלגה על תוכניותיה, הביקורת כלפי ממשלת טרודו הליברלית והסלחנות של הממשלה להפגנות אלימות נגד ישראל ברחובות הערים בקנדה.
I think for a long time in this country there has been groups, unions, school boards, our major institutions have been hiding behind the refrain that anti-Zionism, that singling out Israel is something different than anti-Semitism, and I gotta tell you the masks are off of
אני חושבת שכבר זמן רב בקנדה ארגונים שונים, איגודים, איגודי מורים, מרכזים גדולים מתחבאים מאחורי ההבחנה שכביכול אנטי-ציונות איננה אנטישמיות. עכשיו המסכות הוסרו ואפשר לראות זאת בין השאר בהפגנות רחוב, אומרת לנו לנצמן. לדבריה, יחסי קנדה ישראל עלו על סרטון בשנות שלטונו של טרודו.
We were good friends 8 years ago before this prime minister, and we will be good friends after this prime minister is gone, when we restore a relationship with you know with whomever.
היינו חברות טובות לפני הממשלה הזאת, היא אומרת, ונשוב להיות חברות טובות אחרי שראש הממשלה הזה ילך, וכאשר נשחזר יחסים עם מי שתהיה ממשלת ישראל. אחת המטרות של מפלגת השמרנים היא להילחם במשטר האיראני. תחקירים רבים נעשו בעניין, וקנדה יודעת שהיא משמשת מקלט באין מפריע לאנשי משמרות המהפכה. על כך אומרת לנו לנצמן.
The Prime Minister could list the IRGC any day now. He could do it right now, he can do it in an hour, he can do it in 2 hours, and he has decided not to, even though our parliament and many within his own government have called for it since 2018. So there must be a reason.
ראש הממשלה יכול בכל רגע להכניס את המשטר האיראני לרשימה השחורה. הוא יכול לעשות זאת ברגע זה ממש, אבל החליט שלא לעשות זאת, על אף שבממשלתו שלא מבקשים. יש לכך סיבה, ואנחנו רוצים להבין מה היא, אומרת לנצמן. וכשילך סוף סוף, נכריז על המשטר האיראני כטרוריסטי כפי שהוא באמת. חברת הפרלמנט לנצמן ביקרה בישראל פעמים רבות, וגם מיד אחרי השבעה באוקטובר, היא ראתה את המראות הקשים.
You know, watching the world all be on side on October 7th and 8th and 9th, and by October 10th, the world had changed its tune. And all of a sudden October 7th was erased from history, so it was important that I as a parliamentarian see it, I as a open
לראות את העולם לצידנו בימים הראשונים, ולפתע בעשרה באוקטובר העולם שינה כיוון והשבעה באוקטובר נמחק מההיסטוריה. לכן היה חשוב לי כציונית וכפרלמנטרית לראות את זה, ואני שמחה שכמה מעמיתה החליטו לראות זאת. אני מקווה שהיום הזה לא ישכח לעולם, אומרת לנו מליסה לנצמן, סגנית יור מפלגת השמרנים של קנדה. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
מליסה לנצמן, שאולי תהיה סגנית ראש ממשלת קנדה בעתיד הנראה לעין. ואנחנו רוצים לומר שלום לנמרוד ברקן, מי שהיה שגריר ישראל בקנדה. שלום לך.
שלום רב, צהריים טובים.
אז אנחנו מדברים פה די הרבה על השסע בין ישראל לקנדה, קצת פחות על מה שקורה בתוך הפוליטיקה והחברה הקנדית, ואנחנו יודעים שלסיפור הזה יש השלכות פנימיות לא פשוטות. למשל, חבר פרלמנט אחד, אנטוני האוספאדר, שמודיע שהוא שוקל לפרוש ממפלגת השלטון הליברלית. יש פה התמודדות לא פשוטה לממשלה של ג'סטין טרודו, ניסיון לאזן בעצם בין כוחות מאוד מאוד חזקים שמושכים את קנדה לכיוון של שמאל קיצוני.
כן, את אנטוני הוא באמת צדיק בלתי רגיל, הוא יושב ראש אגודת הידידים ישראל קנדה כבר שנתיים שלוש. זה מעניין מאוד שהוא משתמש בניסוחים כאלה, כי הוא למעשה ייאלץ לפרוש מהפוליטיקה אם הוא יעשה את זה. הבעיה בקנדה היא שבשנים האחרונות חל גידול דמוגרפי גדול במספר המוסלמים שהיגרו לקנדה. מדינה שהופכת יותר ויותר למשאבה של הגירה ממדינות מוסלמיות, בנגלדש, פקיסטן, לא מהעולם הערבי דווקא. והתוצאה של זה, מאחר המדיניות הקנדית היא constituency driven, כפי שדיברנו על זה פעם, המצב הוא ששני המפלגות, גם השמרנים, תאמין לי, גם השמרנים, חוששות מאוד מלראות יותר מדי פרו-ישראליות. בעיה שנייה, שמפלגת הקואליציה של טרודו, שמבטיחה לו את השלטון עד הבחירות ב-25, מקצינה שמאלה יותר ויותר עם כל יום שעובר.
מפלגת ה-NDP היא בעצם כן. השותפה הבחירה של, נכון. של טרודו, שותפה הבחירה נכון. של הליברלים.
נכון מאוד. היא הייתה שמאלית קודם, אבל הדור הצעיר שלה נעשה יותר ויותר רדיקלי. וכתוצאה מכך הם מציגים דרישות לראש הממשלה. בנוסף לזה ראש הממשלה יש חשבון עם ראש ממשלת ישראל, בגלל שראש ממשלת ישראל העליב אותו בעבר, הפרטים לא כך חשובים אבל הוא העליב אותו, ולכן גם אין שום אהדה מיוחדת לנתניהו ואין הרבה אמון במה שהוא אומר.
אבל עד כמה זה שינוי אמיתי שמתחולל בתוך המפלגה ליברלית, מפלגת השלטון בקנדה, או שבאמת מדובר בסוג של ניסיון לאזן בין לחצים פוליטיים? ובאמת ראינו שהמפלגה הליברלית לא קיבלה את הצעת ההחלטה הזאת של מפלגת השמאל, השותפה שלה, כל כך מהר. היה פה איזה סוג של מסע ומתן שבסופו החלטה כן ללכת על אמברגו נשק, מצד שני לא להכיר בפלסטין כמדינה עצמאית. יש פה, אנחנו לא מדברים על אירלנד מהבחינה הזאת, זו לא מדינה עוינת לישראל, אולי בשונה מההצהרות שאנחנו שומעים כאן מישראל, הצהרות של גינוי חריף. יש פה פוליטיקה עם הרבה יותר ניואנסים, נכון?
זה נכון מאוד, יש תק פרסה מרחק בין אירלנד לקנדה ואי אפשר בכלל לשמות אותם. זה שבארץ נוהגים להגיב בצרכות על כל דבר קטן, זה מטעמים טקטיים לכדי להרתיע כאילו את הצד השני.
אתה מתכוון בעצם להצהרה של שר החוץ קץ על כך שההיסטוריה תשפוט את קנדה לחומרה?
כן, באמת.
מה אתה חושב על ההצהרה הזאת?
הצהרה הזאת משרתת ישראל כץ בארץ שהוא רוצה לראות גיבור מול הציבור הישראלי. בסך הכל קנדה נזהרה מאוד והייתה תמיד אחרונה בצעדים הביקורתיים על ישראל בגלל כוחה של הקהילה היהודית וחשיבותה במפלגה ליברלית ובמיוחד בקנדה.
תגיד, הצהרות היום... כאלה לא יוצרות איזה סוג של הרתעה מול ממשלה זרה? עובדה שישראל מגיבה בצורה... נחרצת בצורה חריפה נגד החלטות כאלה?
מה שאומר אנטוני האוספאדר, שמשקף ודאי את הקהילה היהודית בקנדה, הוא חשוב הרבה יותר מאשר הצהרה של שר חוץ, שהוא באמת לא דמות מרכזית ביחסי ישראל קנדה.
מזכיר אנטוני האוספאדר, אותו חבר פרלמנט יהודי, שעכשיו מאיים לפרוש מהמפלגה, ממפלגת השלטון.
כן, כן. הוא איש חשוב, כי אם הוא אומר את זה, הוא למעשה אומר לראש הממשלה, אתה תאבד את התמיכה היהודית בשני המחוזות שקריטים לך, באונטריו ובקווידק, והם ילכו לשמרנים.
אגב, היה מעניין זה... לראות אותו באמת מתייצב בפרלמנט כמעט בדמעות. זה ניכר היה שמדובר פה לא בסיפור פוליטי, אלא בסיפור רגשי מאוד. הוא נפגע עמוקות לא רק מההחלטה של הפרלמנט, אלא מהעובדה שחברים למפלגה שלו, המפלגה הליברלית, עמדו ומחאו כפיים להחלטה הזאת שהתקבלה בפרלמנט, והוא אומר, אני לא יכול לשאת את זה.
כן, ראשית, בוא לא נשלה את עצמנו. אם הליברלים לא היו תומכים בהחלטה, היא לא הייתה מתקבלת. זה הם מפלגת הרוב, הם החליטו שזאת תהיה ההחלטה. השמרנים ברור יהיו נגד זה. החשבון הוא המאזן שהם עושים באמת בין היהודים לזה, ומה שאומר להם אנטוני, הוא אומר, אתם תלכו יותר מדי לכיוון של המוסלמים, אתם תאבדו את היהודים, ואז תאבדו לא רק את טרודו, שכמעט בטוח יפסיד ב-25, אלא גם הרבה מושבים אחרים בפרלמנט, שחשובים בהם המצביעים היהודים במחוזות.
כל עוד שילכו בכלל. למשל למליסה לנצמן, שאותה שמענו בריאיון שקימה למר שמואל פרידמן.
כן, אליה, תראה, זה הרי הצבעה היא אישית לחברי פרלמנט שרצים במחוזות השונים, שגודלם כ-100,000, 120,000 מצביעים בכל מושב, זה לא אליה, אבל יש לנו הרבה ידידים, שלא לדבר על הרפר וכל הצוות של ממשלתו הקודמת, שהם מאוד ידידים לנו, אבל גם הם נזרים.
זה יכול לעלות לג'סטין טרודו, אולי להיות הפוש האחרון שיגרום לו לאבד את השלטון בעוד כמה חודשים?
מצבו קשה מאוד, בעיקר בגלל משבר דיור עמוק שמשפיע על הדור הצעיר בקנדה שלא יכול להשיג לעצמו דיור. הוא אישית נטל על המפלגה הליברלית. זה מצב אבסורדי, אבל הוא נטל על המפלגה הליברלית, וזה בהחלט יכול לעלות להם בבחירות.
טוב, מעניין, מעניין. ואני חושב שמעל הכל מוכיח לנו שהסיפור פה הוא לא בהכרח בינלאומי, אלא במידה רבה סיפור של פוליטיקה פנימית ומאבקים ויצרים בתוך השלטון בקנדה, שהם במידה מסוימת מנותקים מהעניינים שלנו. אין צינת ישראל בוטה בשלטונות הקנדים. זה לא המצב, זה לא תרחיש אירלנד, זה משהו אחר קצת.
אין שום דמיון, שום דמיון. בקנדה יש הרבה מאוד אהדה לישראל, אבל הכיוון שההגירה המוסלמית דוחפת אליו, הוא לא טוב לישראל לאור הזמן.
תודה רבה לך, נמרוד ברקן, לשעבר שגריר ישראל בקנדה.
תודה רבה, ביי.
אנחנו מכאן עוברים לארצות הברית, אחרי דברי הביקורת החריפים של צ'אק שומר, מנהיג הרוב הדמוקרטי נגד ישראל, אתמול במפגש עם נציגי ארגונים יהודיים. הוא קצת מנסה להסביר את עצמו, אנחנו רוצים לבדוק אם מי שאולי השתכנע ואולי לא, כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
כן, שלום ערן, צ'אק שומר נחשב למי שאנחנו דיברנו על זה לא פעם בשבוע האחרון, הוא לא רק הדמוקרטי הבכיר ביותר, הוא גם היהודי הבכיר ביותר אי פעם בפוליטיקה האמריקנית וכזה, שתמיד גאה ביהדותו ומאוד מאוד קשור לקהילה היהודית, גם בגלל הרקע שלו, גם בגלל החיים האישיים שלו, גם בגלל מחוז הבחירה שלו והמדינה שהוא מייצג. הוא ללא ספק מישהו שדלתו תמיד הייתה פתוחה בפני היהודים, ולכן היה לו חשוב לקיים את שיחת הזום הזאת אתמול, אחרי הסערה שעורר הנאום שלו עם חברי ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים. הוא ניסה להסביר, הוא אמר שם דברים, כמו שהוא אמר אגב ברעיון לניו יורק טיימס, הוא אומר, אני לא חושב אני חושב שאפשר למתוח ביקורת על המדיניות של ממשלת ישראל, ולמתוח ביקורת על נתניהו, ועדיין נשאר תומך ישראל ואוהב ישראל, וזה מה שאני, אומר שהוא מדבר מדם ליבו, שהוא דואג לעתיד של ישראל. השאלה אם הוא שכנע את המנהיגים היהודים, ובשביל זה צריך חצי מילה של רקע לוועידת הנשיאים, זה נשמע כמו ארגון גדול, זה בעצם גוף שמורכב מהמון המון ארגונים, מיותם חשובים, רובם מאוד קטנים. הם הוציאו הודעה שבעצם בסוף הדיון בעצם אמרה, שמענו את שומר, כל מה שהוא אמר לא שכנע אותנו, אנחנו עדיין חושבים שמה שהוא עשה זה הייתה טעות, אנחנו מודאגים מהעובדה שנציג פוליטי בכיר ינסה כך להשפיע על מערכת בחירות במדינה אחרת, במיוחד בתקופת מלחמה, מודאגים מהעובדה שהוא השווה או מנע את נתניהו כאחת הבעיות יחד עם חמאס, כאילו שם אותם באותה קטגוריה, כלומר הוא לא שכנע רבים, חוץ מאגב כמה ארגונים יותר פרוגרסיביים וליברליים בתוך ועידת הנשיאים, שהם דאגו להסתייג מההודעה הזאת אחר כך, כך שבסופו של דבר הקהילה היהודית הממוסדת, צריך לומר, לא משתכנעת מהדברים של שומר ועדיין נגדו. זה לא בהכרח מייצג את כל הקהילה היהודית האמריקנית, אבל זה מייצג את הקולות הארגוניים, ושם לא אהבו את מה שהיה לו להגיד.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אז דיברנו על הצונמי המדיני שיש או אין, אולי ברוח האירוויזיון הוריקן מדיני. לא מעט ביקורת שנשמעת מגורמים שאפשר לצפות שתהיה להם ביקורת על ישראל, אבל לא מעט ביקורת מתחילה להגיע גם מגורמים שנחשבים אוהדים מאוד מאוד את ישראל. למשל, אורסולה פון דר ליין היא נשיאת נציבות האיחוד האירופי, והיא מתחילה לעשות סוג של סיבוב פרסה מהתמיכה הבלתי מעורערת שלה בישראל, כך זה נשמע היום.
We are extremely concerned about the war in Gaza and the unfolding catastrophic humanitarian situation. Gaza is facing famine. This is unacceptable. It's critical to achieve an agreement on a ceasefire rapidly now.
עזה על סף רעב, אנחנו מעוניינים בהפסקת אש עכשיו. אני מודאגת מאוד מהמצב ההומניטרי הקריטי בעזה. היא אומרת את הדברים לפני פגישה עם מזכ"ל האום אנטוניו גוטיירש, ואנחנו רוצים לומר שלום לדניאל שק.
שלום.
לשעבר שגריר ישראל בצרפת, יועץ דיפלומטי במטה משפחות החטופים. אז ננסה רגע להפריד מהתפקיד הפורמלי הנוסף שלך, ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת ישראל עומדת בפני הוריקן מדיני, או שאנחנו כרגלנו קצת מגזימים או מנסים לקשור כותרות מפוצצות למציאות שהיא אפורה הרבה יותר?
תראה, אם היית שואל אותי לפני חודש-חודשיים, יכול להיות שהייתי משתתף בדילמה הזאת שלך, אני חושב שהיום הדברים לצערי או לצערם של רבים יותר קרוב למציאות, אבל לפני שנשקע בהתבחינות קצת אופיינית לישראלים בסיטואציות כאלה, אני בכל זאת מבקש להזכיר איזשהו נתון, והוא שאנחנו מכירים כולנו את המושג הידוע של החלון הדיפלומטי לפעילויות צבאיות ישראליות, שבאימותים קודמים בשנים הרבות שהאימות המתמשך הזה עם החמאס מתקיים, בהזדמנויות קודמות החלון הזה היה נשאר פתוח שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה במקרים קיצוניים, ואני מזכיר לך שאנחנו קרבים לחצי שנה של לחימה בסדרי גודל שלא היו מוכרים בעבר.
במילים אחרות אתה אומר, נס פח השמן הזה, שציפינו שיחזיק לנו 8 ימים, לא יכול להחזיק 8 חודשים, נכון?
נכון.
האשראי המדיני הזה שמגיע נכון. גם ממדינות אירופה לפעול, גם מארצות הברית, כיוון שכל הפוליטיקאים האלה מתחילים לשלם מחיר שמרגישים אותו בבשר החי שלהם.
זה נכון, ואני רוצה לומר משהו, שזה שמדינות ידידותיות מקבלות או מקנות לתגובות שלהן על מה שמתרחש כאן טון יותר ביקורתי ויותר מודאג ויותר דחוף, זה לא אומר שהן הפכו להיות מדינות אנטי-ישראליות, זה אומר שהן באמת דואגות גם ל ביטחונה של ישראל, אבל גם למציאות אצלם, למציאות הגיאופוליטית, ויכול להיות שהרמז הוא שמלכתחילה ישראל לא הכניסה לתוך החישובים שלה בכלל את היום איזושהי אסטרטגיית יציאה, ובטח לא לקחה בחשבון מספיק את האשראי הדיפלומטי לקראת אסטרטגיית היציאה הזאת, ויכול להיות שאת ההזדמנות לעשות את היציאה הזאת עם מחיאות כפיים סוערות של הקהילה הבינלאומית, יכול להיות שכבר פספסנו אותה, בעיקר בגלל מרכיב אחד של התמונה, והוא המרכיב ההומניטרי של מה שקורה בעזה. המושג שהשתרש שעזה על סף רעב, לא משנה כבר אם זה אמיתי או לא, ובאיזשהו מקום גם לא ישנה, גם אם נכפיל פי 10 את מספר רעב, הטונות של ציוד רפואי ומזון.
אתה אומר, התקבעה פה תמונה שעכשיו קשה מאוד לשנות.
כן, אי אפשר, מאוד קשה לשנות אותה, וזה...
אנחנו בכל זאת רואים מאמצים...
מאוד מאוד קשים.
אנחנו בכל זאת רואים מאמצים, למשל, של שר החוץ ישראל כץ, שתוקף בחריפות את קנדה, ואומר שההיסטוריה תשפוט את קנדה, דברים מהסוג הזה, העמידה הנחרצת של ישראל בהקשר הזה, התבטאויות חריפות, גם נגד ברזיל, נגד מדינות אחרות שנוקטות בקו ביקורתי כלפי ישראל, ביקורתי סלש אנטישמי בחלק מהמקרים צריך להודות. זה עוזר במשהו? זה מקדם אותנו?
לא. התשובה מאוד פשוטה, אני לא חושב שזה מקדם אותנו בכלום. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה, לפעמים פוליטיקאים צריכים לומר אמירות ולעשות מעשים שלא מביאים תועלת, כי ככה מצפים מהם, וכמו שאמר עמיתי בריאיון הקודם בעניין קנדה, זה משרת אולי יותר את הצרכים של ישראל כץ בפוליטיקה המקומית בישראל מאשר את האינטרסים של מדינת ישראל בקנדה.
דני שק, מה עושים? מה ישראל צריכה לעשות עכשיו בנקודה הזאת במישור הדיפלומטי וגם מבחינת המלחמה, כיוון שהמטרות של המלחמה, בוא נודה על האמת, לא הושגו, לא הניצחון של החמאס. ראש הממשלה אומר שאי אפשר לעשות את זה בלי להיכנס לרפיח. ודאי שלא שחרור החטופים שמאוד מעניין את כולנו ובמיוחד מעניין גם אותך. כפי שציינו, אתה עוסק בתחום הזה של הקשר הדיפלומטי בין משפחות החטופים לעולם. אז מה עושים?
תראה, אני לא רוצה לתת את התשובה הכי מדחדכת ולומר שאת המוצא הטוב או הכי טוב שאפשר מהמלחמה הזאת כבר פספסנו, אבל אני חושב שצריך פשוט לחשוב במושגים של סיום. מי שטוען שלא הושגו המטרות שהוצבו על ידי ראש הממשלה למלחמה הזאת, צריך אולי לחשוב אם מלכתחילה המטרות האלה היו ריאליות או שהיו במסגרת של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזשהן אמירות דרמטיות על מה אנחנו מתכוונים לעשות.
מה שכמובן לא מבטל, אני מניח, את ההישגים היוצאים דופן של חיילי צהל ברצועת עזה בצפון.
ללא ספק, זה בדיוק המשפט הבא שלי, שבפועל הושגו הישגים בלתי רגילים, גם צבאיים וגם אחרים, ויכול להיות שצריך פשוט לגבש איזושהי דרך להסתפק בהם. ואני, אתה יודע, החזרת לי את הכובע של משפחות החטופים, מבחינה זאת אין ספק שצריך למצוא דרך להשקיט את המלחמה כדי לאפשר את שחרור החטופים במספרים כמה שיותר גדולים וכמה שיותר מהר. ואתה יודע, המושג סוף הלחימה במציאות של המזרח התיכון ובמציאות של היחסים בין ישראל לרצועת עזה וישראל והחמאס, זה מושג מאוד מאוד נזיל.
כן, כנראה שלא יהיה לזה סוף.
כנראה שזה לא יהיה סוף.
עד ארון יגבה למרבה הצער.
גם אם אי אפשר לצפות שמשהו טוב יצא מכל הזוועות האלה, בכל זאת צריך לנסות לחשוב בגדול, לחשוב על אסטרטגיית יציאה מדינית מאוד רחבה, אזורית, ויכול להיות שזה בכל זאת ישקיט את האזור לזמן רב, ואם לא, כן. נסתפק בהישגים שהיו עד עכשיו, הם באמת באמת לא מבוטלים.
דניאל שק לשעבר, כן, הלוואי. דניאל שק לשעבר, שגריר ישראל בצרפת, יועץ דיפלומטי במטה משפחות החטופים. ליבנו עם המשפחות, ואנחנו מקווים שבקרוב גם הסיפור הזה יהיה מאחורינו. תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו ליחסים המתוחים בין ישראל לאיסלנד. מאמן נבחרת איסלנד, אוגה הירדה, התבטא לפני שבועות אחדים בחריפות נגד ישראל. היום במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול ישראל הוא אומת עם האמירות הללו. בבודפשט שבו התקיים המשחק הזה נמצא שליחנו, ליאן וילדאו. שלום ליאן.
שלום ערן, כן, ישבנו מול המאמן הנורווגי אגב שנבחרת איסלנד במסיבת העיתונאים ושאלתי אותו האם הוא מתחרט על אותן אמירות פרו-פלסטיניות ונגד ישראל בנושא שהוא לא מבין בו, פשוט לא מבין בו, וזה מה שהוא אמר.
Sometimes you get lost in translation and you're taken out from a longer sort of thought. I know everything about it. I'm interested in politics. I know all about
אז אומר הורדה, אני במדינה שיש בחופש דיבור, אני לא מצטער על דבריי, לפעמים דברים גם הולכים לאיבוד בתרגום, אני מתעניין מאוד בפוליטיקה, יודע הכל על החטופים, אני רוצה בשחרור חטופים וסיום המלחמה, יודע שהמצב קשה ואני רוצה שלום וכו' וכו'. סוג של אמירות הרבה יותר מרוכחות, אגב הוא כבר עשה זאת גם בעיתונות המקומית, אחרי שהוא הבין את הסערה שיצרו הדברים הראשונים שלו, האמירות הקשות על רצח עם ודברים כאלה בהקשר של ישראל, והיום הוא גם אפילו הגדיל ואמר לשאלה נוספת של עיתונאי אחר, שהוא היה מוכן לבוא לישראל אפילו לשחק, רק שהעניין פה הוא ביטחוני ולא עניין אידיאולוגי נגד ישראל ואין לו שום בעיה עם הישראלים, כלומר לקח קצת צעד אחורה, אבל בכל מקרה אנחנו יודעים שמדובר, כפי שציינת גם בפתיח, על רקע יחסים לא פשוטים גם עם האיסלנדים, גם בענפי ספורט אחרים, גם אמירות לעומתיות בעיתונות האיסלנדית והתמיכה בפלסטינים בסיטואציה הזו מאז השבעה באוקטובר. על כל פנים, מחר המשחק הזה יעסוק בספורט, כך נקווה, משחק על חצי גמר פלייאוף היורו, על עלייה ליורו, כמובן ישראל מול איסלנד, כאשר המנצחת תפגוש או את אוקראינה או את בוסניה, אבל עוד חזון למועד, קודם כל צריך לנצח את האיסלנדים, וזה תהיה עוד איזושהי נקמה ספורטיבית מתוקה על הדברים שאמר המאמן הנורווגי של איסלנד.
טוב, הוריקן מדיני כבר אמרנו, בוא נקווה שלפחות ננצח בהוריקן הזה, תודה.
ושידורי השיר אצלנו, בכאן רשת ב' מ9:30.
איזה כיף, כדאי. תודה, ליאן.
תודה.
אנחנו להתפטרות מפתיעה באירלנד, ראש הממשלה לאו ורדקר, לא מתומכי מדיניות ישראל מול עזה, ובכלל הודיע לפני זמן קצר על התפטרותו, ונימק את העניין בסיבות אישיות, לא בטוח מי יהיה מחליפו או מחליפתו, אבל ורדקר הצליח לעורר את זעמה של ישראל לא פעם בנושא הסכסוך. שלום לשליחנו באירופה דוב גלהר.
שלום אירן,
צהריים טובים. האיש שאיבד את אמילי ולא יודע איפה היא נמצאת.
ממש ככה, מיד נגיע גם לאמילי הנד, אבל ראש ממשלת אירלנד לאו ורדקר חן הודיע לפני שהקלה על ההתפטרות מתפקיד ראש הממשלה תישך, כך שזה מכונה התפקיד באירית, ומהנהגת מפלגתו פיינה גייל, פירוש השם השבט או המשפחה האירית, כך הודיע בצהריים בהצהרה לתקשורת. הנה.
When I became party leader and Taoiseach back in June 2017, I knew that one part of leadership is knowing when the time has come to pass on the baton to somebody else.
And then having the מנהיג המפלגה ביוני 2017, מנהיג צעיר מאוד, ידעתי שמנהיגות מפלגה זה לדעת מתי להעביר את המקל למישהו אחר, ושיהיה לך אומץ לעשות את זה, והזמן הגיע. אני מתפטר מרשות המפלגה ואפרוש מתפקיד התישך מיד כשמחליפי יהיה קשיר לקחת את התפקיד. הנימוק הוא סיבות אישיות, אבל בהחלט גם פוליטיות. באירלנד, ממש לאחרונה, לרגל יום האישה, נערך משאל עם, שבו ורדקר ביקש להשוות את מעמד האישה לזה של הגברים, משאלה
מטרה ראויה,
ראויה כן. אבל האזרחים האירים הצביעו ברוב מוחץ, צריך לומר, נגד ההצעה לבטל את אותם סעיפים בחוקה האירית. יש כאלה עדיין שמתייחסים לתפקידיה שלהם בבית, ונגד האפשרות להרחיב את ההגדרה של המונח משפחה.
בעצם סוג של הצבעת מחאה שלא הייתה בהכרח קשורה לנושאים עצמם, יותר הקיצה לראש הממשלה.
גם וגם, אנחנו איך נזכור אותו, קודם כל כמתנגד חריף למדיניות הישראלית במה שקשור לסכסוך, אבל כמו שאמרת, זו הייתה תגובה משונה ביותר לשחרור מהשבי של אמילי הנד צעירה והמקסימה בת התשע, בעלת אזרחות אירית, ואז הוא כתב בציוץ, מדובר בילדה תמימה שהלכה לאיבוד, עכשיו נמצאה והוחזרה למשפחתה. חמאס לא הוזכר בציוץ הזה, להזכירך, אמילי הנד נחטפה בידי חמאס. בחודשים האחרונים אירלנד הייתה אחת המבקרות הבוטות נגד ישראל באירופה, ורדקר היה ממש לפני כמה ימים בוושינגטון לרגל יום סיינט פטריק, וכשהוא לצד אירי אחר, כן, נשיא ארצות הברית ביידן, הוא ניסה להסביר את הגישה של אירלנד לגבי הסכסוך, בוא נשמע מה הוא אומר.
And when I travel the world, leaders often ask me why the Irish have such empathy for the Palestinian people. And the answer is simple. We see our history in their eyes. A story of displacement, of dispossession, a national identity questioned and denied, forced emigration, discrimination, and now hunger.
מנהיגים שואלים אותי, הוא אומר, למה לאירים יש כל כך הרבה אמפתיה לעם הפלסטיני? והוא מסביר, התשובה היא פשוטה, אנחנו רואים את ההיסטוריה שלנו בעיניהם, סיפור של עקירה ונישול, זהות לאומית שהטילו בספק והכחישו אותה של הגירה כפויה, אפליה, ועכשיו רעה, ואז הוא קרא לעצור את המלחמה ולהגביר את הסיוע ההומניטרי. אבל מצד שני הוא אמר שהעם האירי מזדהה גם עם העם היהודי, בגלל כל הסיבות שהוזכרו כעת. הכירה, נישול, הגירה כפויה, מדינת לאום, הוא אומר, שנולדה מחדש. אז איך הוא מסביר, והוא יבקש להסביר בבית הלבן, איך הוא מיישב בין שתי הזהויות, ההזדהויות האלה, גם עם היהודים וגם עם הפלסטינים, זו התשובה. הנה.
Israel must reverse its precipitous decision to authorize a land incursion into Rafah. And after 100 years of violence, as you said, the only secure future lies in two states, peaceful and sovereign, side by side. And Ireland stands ready to recognize a Palestinian state with like-minded partners when it's most helpful for peace.
הוא אומר, ישראל חייבת להימנע מהתוכניות לפעול ברפיח, ואחרי 100 שנים של אלימות, העתיד היחיד לדבריו נמצא בשתי מדינות, שוחרות שלום, סוברניות, נמצאות זו לצד זו, ואירלנד הוא אומר, תכיר במדינה פלסטינית, אבל כשזה הכי יעזור לשלום. אז תשמע, איך מחברים בין 7 באוקטובר לחזון הטילטן הירקרק המלבב הזה, ואיך מסבירים יצרים רצחניים של שכנים שאמורים לקיים את הפתרון הפסטורלי הזה, זה קשה לומר. אירלנד ואנגליה לא ידעו מאות שנים של לבלוב ביחסים ונחמדות הדדית, זה לא מתקרב לשבעה באוקטובר צריך להגיד, אבל אולי עכשיו יהיה לו זמן לחשוב על פתרון קצת יותר פרקטי למה שקורה אצלנו.
טוב, אנחנו לא נתגעגע, צריך לומר שבקהילה הגאה באירופה ודאי התגעגעו אליו כנציג בכיר של הקהילה הגאה במנהיגות העולמית. דוב גילר, תודה.
בשמחה.
אנחנו מכאן למה שנראה כמו זירה נוספת שמתפתחת בין נאטו לרוסיה, הקרב על הקווקז. מזכ"ל נאטו יאן סטולטנברג ערך השבוע ביקור בגיאורגיה, באזרבייג'אן, בארמניה, וסיכם על שורה של שיתופי פעולה עם המדינות שהיו חלק מברית המועצות. הביקור הזה כמובן לא עבר בשתיקה במוסקבה. שלום לאלכס נירנבורג, מכאן חדשות בדיגיטל.
שלום ערן.
נראה כאילו שנאטו חופרת מתחת למנהרות של רוסיה.
בהחלט כן, בהחלט כן. אתה יודע, הפעם נהגו לקשור כתרים לוולדימיר פוטין, להציג אותו כאיזה אסטרטג מבריק, אבל אם נסתכל במבט על, בימי שלטונו הוא רע מאוד מצבה הגיאופוליטי של רוסיה, והאויבת הגדולה, כפי שהוא מגדיר אותה, נאטו, שרק לפני 25 שנה הייתה יכולה רק להשקיף מרחוק על הגבולות של הפדרציה הרוסית, נמצאת מעבר לגדר. היום המדינות הבלטיות בעלות גבול משותף עם רוסיה, חברות בברית הצבאית המערבית, אוקראינה מדממת בשביל רצונה להצטרף, מולדובה מתדפקת על הדלתות, ועכשיו בנאטו נוטלים יוזמה ופותחים חזית עם רוסיה בקווקז. מזכ"ל נאטו יאנס סטולטנברג ערך השבוע ביקור בגיאורגיה, אזרבייג'אן וארמניה, ודן עם ראשי המדינות האלו בשיתוף פעולה, שמשמעותו, פשוטו כמשמעו, עידוק הקשר ואופק הצטרפות עתידי של מדינות הקווקז לנאטו. לכל אחת ממדינות הטריו הקווקז יש סיבות לפנות מערבה. אך ארמניה, איראן, היא הסיפור המעניין מכולן. היא עדיין חברה באודקאבה, אותה ברית צבאית המונהגת על ידי רוסיה ומורכבת מכמה מדינות ברית המועצות לשעבר. ירוואן ציפתה לסיוע מהברית הזאת, כשאזרבייג'אן כבשה את נגורנו קרבח בשנה שעברה. אבל הסיוע הזה לא הגיע, ועל הרקע הזה, ארמניה, שהכלכלה שלה עדיין תלויה במידה רבה ברוסיה, פוזלת לנאטו. על התחושה של הציבור הארמני כלפי רוסיה בנקודת הזמן הזאת, יכולה להעיד הסיטואציה הבאה. בסוף השבוע האחרון, מאות מאזרחי רוסיה הגיעו לשגרירות בירוואן כדי להצביע בבחירות. ואז ניגשה אליהם אישה ארמנית, אזרחית מן השורה. וזה מה שהיה לה להגיד. הנה.
You betrayed Artsakh. You opposition and your bloody Putin. You all betrayed Artsakh. We were so related. We trusted you.
בגדתם בנגורנו קרבח, אנחנו שמחנו עליכם, אבל הביטחון הזה, אתם לא נתתם לנו אותו.
כל כך שמחנו עליכם, לא הייתם מצדנו, תתביישו לכם, מסיים את האישה את דבריה. על רקע האווירה הזאת, מי שרוצה להיות הגביר החדש של העיירה, המזכ"ל יאנס סטולטנברג, בא לירוואן, וזה מה שהוא אומר לראש הממשלה ניקול פשינן.
The Prime Minister, thank you again for your warm welcome. And for your work to build a brighter future for your country and for your region. I look forward to continuing to strengthen
Stoltenberg, אדוני ראש הממשלה, תודה על האירוח הלבבי. אנחנו נעבוד יחד כדי לבנות עתיד טוב לארצך ולאזור שלכם. אני מצפה לחזק את השותפות כדי להביא שלום, יציבות ושגשוג לקווקז. במוסקבה כמובן ראו את זה ולא האמינו למה שהם רואים. נאטו בחצר האחורית של רוסיה עושה כבשלה. משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה בהודעה חריפה במיוחד אומרת, וושינגטון ומדינות הלוויין שלה יביאו לקפקז רק נרטיבים אנטי רוסים, כאוס ומתיחות. זה מה שהם באמת יודעים לעשות. אירן, אתה יודע, יש ברוסית ביטוי בנוגע לאזור הזה של העולם, הגורס כקפקז הוא עניין הדין. כלומר, כדי להפוך לשחקן בזירה התאונה הזאת, אתה צריך קודם ללמוד את המנהגים וההיסטוריה של המקום, ואז לפעול. נראה שהבעיה כרגע היא שיותר מדי שחקנים בזירה פחות עסוקים בניתוח, אלא במשחק בגפרורים.
קפקז זה מצב עדין תמיד, אבל גם מעניין. אלכס נירנבורג, תודה.
תודה לך.
השעה הבינלאומית, 19 מועמדים בהם אישה אחת התחרו בבחירות לנשיאות סנגל שיערכו ביום ראשון. זאת הפעם הראשונה מאז שהמדינה הזאת קיבלה עצמאות שהנשיא המכהן איננו מתמודד בבחירות. הדיווח של רינה בסיסט.
בעוד 4 ימים ייפתחו תחנות ההצבעה בסנגל כדי להכריע מי יהיה הנשיא הבא של המדינה. במשך חודשים ארוכים לא היה ברור אם הנשיא המכהן מקי סאל מתכוון לרוץ בעצמו. הכהונה הנוכחית שלו היא הפעם השנייה שלו כנשיא, אבל סל טען כי דווקא מותר לו לרוץ בפעם השלישית, למרות שבחוקה כתוב שאסור. בסופו של דבר הוא הכריז בחודש יולי האחרון שלא ירוץ, אבל פתאום לפני מספר שבועות ניסה לדחות את הבחירות. בסופו של דבר הכריע בית הדין החוקתי כי לסל אין סמכות לדחות, ולכן הבחירות יתקיימו כאמור בתחילת השבוע הבא.
Loi, nous, le Conseil constitutionnel a donné un verdict, n'est-ce pas? Et on sait que à partir du 2 avril, Macky n'est plus notre président. Donc c'est au candidat de jouer la responsabilité.
Macky Sall איננו מעל החוק. בית הדין החוקתי אמר את דברו. ואנחנו יודעים שהחל מתחילת אפריל הוא כבר לא הנשיא. ולכן זאת האחריות של המועמדים שלסנגל יהיה נשיא חמישי, כך אמר השבוע בוחר צעיר בבירה דקר. 19 מועמדים רצים בבחירות. לשם השוואה, בבחירות של 2019 רצו רק 5, ובבחירות של 2012 14. שני מועמדים נחשבים למובילים. מועמד הרוב בפרלמנט, שהוא גם ראש הממשלה הקודם של סנגל, עמדו בה, והשר לשעבר בנו בוק, שהוא המועמד האישי מטעמו של מקי סאל. בין המועמדים הרבים גם מועמדת אישה, וזאת הפעם הראשונה מזה עשור שיש נציגות נשית במרוץ לנשיאות. לאנטה בבקר אין הרבה סיכוי לנצח, אבל זה לא מרתיע אותה. הקהל שלה הן הבוחרות הנשים וגם הבוחרים הצעירים, שתי אוכלוסיות שנפגעו מאוד מהמשבר הכלכלי בו שרויה סנגל. אנדה בבקר מבטיחה ליצור מיליוני מקומות עבודה חדשים. היא גם מבטיחה להקים בנק הלוואות שיסייע לנשים להגיע לעצמאות כלכלית. בינתיים לא נראה שההבטחות האלה משפיעות על הבוחרים הגברים המבוגרים יותר. הם ממשיכים להעדיף את הפנים המוכרות של סנגל המסורתית. כאן רינה בסיסט.
רבותי אזרחי ישראל, אתם מאושרים, נכון שאתם לא מודים בזה, אבל כנראה שבסך הכל אתם די מרוצים מהחיים, לא ברור איך. פינלנד היא המדינה המאושרת ביותר בעולם, אבל מצבנו לא רע על פי הסקרים. אנחנו עם הדיווח של שירז תקווה, קשבת תחום החוץ.
לרגל יום האושר הבינלאומי שחל היום התפרסם דוח השנתי שמדרג 140 מדינות ברחבי העולם לפי תוצאות סקר מדגמי שמשכלל בין היתר את תחומי ההכנסה, אמון, נדיבות ותוחלת החיים. מי ששמרה על מקומה בראש הטבלה בפעם השביעית ברציפות זו פינלנד, שתושביה מדורגים כמאושרים בעולם. למרות ירידה בדירוג מהמקום הרביעי בשנה שעברה, ישראל מדורגת השנה במקום החמישי בטבלה. בדוח מתייחסים באופן ספציפי לישראל, שנמצאת כבר למעלה מ5 חודשים במלחמה, ומסבירים שהדוח מציג ממוצע של 3 השנים האחרונות, ולכן המלחמה לא משפיעה במידה ניכרת על מידת האושר של התושבים כפי שעולה בדוח. נציין שהסקר בוצע לפני ואחרי מתקפת השיבה באוקטובר, ויש לו השפעה מועטה על תוצאותיו. מי שעוד חוותה ירידה בדירוג היא ארצות הברית, שמצאה עצמה במקום ה-23 השנה, כשהדגש הינו על מידת העושר הפחותה של הדור הצעיר במעצמה. במקום האחרון מדורגת אפגניסטן, ממש קצת לפניה, ממוקמות סיירה לאון, לבנון וקונגו.
אז אחרי ששכנענו אתכם שאתם מדוכדכים ואחר כך מאושרים, אנחנו נודה לכם. עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, צבע הכסף מיד אחרינו. מחר יהיה כאן ערן זינגר עם מרחבת. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.